שלום וברכה קהל קדוש, היום אנחנו נלמד כהרגלנו את ספר ירמיהו, מאת ירמיהו הנביא. זכותו יגן עלינו, אמן. נדמה לי, שאם זיכרוני אינו מטעני, שהגענו בשיעור הקודם לפרק י"ז, פסוק י"ד. נדמה לי, נכון? זה עשיתי מאמץ, נזכר. רפאינו השם וערפה. הושיעני ואיוושע, כי תהילתי עתה. הסברנו שהבקשה של ירמיהו, בשם כנסת ישראל כנראה, רפאיני השם וירפא, היא על מנת שנוכל להלל אותך, כי תהילתי עתה. הערה קטנה, מה ההבדל בין תהילה לבין הלל? זה לא אותו דבר. למשל, אנחנו אומרים בתחילת כל עמידה, את הפסוק מתהילים נון א', אדוני, שפתי תפתח ופי יגיד, מה אנחנו אומרים? תהילתך. תהילה אומרים כל יום. הלל, לפעמים, כל האומר הלל בכל יום, הרי זה מחרף ומגדף. אבל משמע שיש הבדל מדרגה בין תהילה לבין הלל. למרות שהמילה תהילה, השורש הדקדוקי של המילה תהילה זה הלל, הלמד למד. נכון? או לא? או, כן או לא? כנראה, נכון. אז, אבל מה, יש במילה תהילה, לעומת המילה הלל, יש תו, תהילה. התו קרובה בעניינה לאחד משבעת הבניינים של הפעלים. לאיזה מהם? איפה מצאנו בניין שבו יש תו? התפעל, נכון? לא בקל, לא בפיאל, לא ביפי, לא באופל, לא בנפל, לא בפועל. אבל בהתפעל מצאנו תו. מה המשמעות, מה ההוראה של ההתפעל? אחת מההוראות זה כאילו. כאילו, נכון? התחזות, מה שנקרא. למשל, אדם מתגדל, מה פירוש הדבר? עושה עצמו גדול. מה זה מתנבא? עושה את עצמו כאילו נביא. אם הוא היה נביא באמת, הוא לא היה מתנבא, הוא היה מנבא. כן? אבל, ואם הוא לא היה מתגדל, הוא היה גדל. אז התו של ההתפעל, יש בו הוראה של כביכול, בכאילו, יענו, כזה. שיעה. נכון? אז מה זה תהילה? זה כביכול הלל. בעולם הזה אי אפשר לומר הלל, אבל אפשר להגיד תהילה. מדוע אי אפשר להגיד הלל? כתוב בספר תהילים, פרק קוף דלת, שזה המקום הראשון שבו מופיע המילה הללויה. בתהילים, מה כתוב בסוף קוף דלת? יתאמו חטאים מן הארץ, ורשעים עוד אינם, ברכי נפשי את השם, הללויה. אז אומרים חז"ל, 103 תהילות אמר דוד ולא אמר הללויה. הוא אמר תהילה אבל לא אמר הללויה, עד שראה במפלתם של רשעים, שנאמר יתאמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם. זאת אומרת, האפשרות להלל היא בעולם שבו אין רשעים. בעולם שלנו יש רשעים, אבל כשדוד ראה ברוח קודשו עולם בלי רשעים, אז ידע שהוא יכול לומר את ההלל. מה פירוש להלל? מה המשמעות של המילה להלל? זה נכון, אבל אמירת התודה זה גם בתהילה. מה ההבדל בין הלל לתהילה באופן מהותי? הלל פירושו להגדיר. 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 Definition. בלעז. כן, לתת גדר. כי הרי יש לנו בעברית דרך מה שנקרא לידע, לעשות ידוע. למשל, באנגלית, אם אני אומר ספר, זה book. The book, מה זה? הספר. זה נקרא ידוע. איך מיידעים בעברית? על ידי הידיעה. נכון? הספר. איך מאייתים את הידיעה? זה איך שמנקדים. איך מהייתים? היי, מה פתאום? היי למד. ודאי, במקור, מי, הנה בעל החלומות על הזה. נכון? על הזה. אלא מה? הלמד, שאגב נשארה בחלק מן ה... בשפה הערבית באופן חלקי, על, נכון? בשביל הידיעה אומרים על. בעברית, מקראית קדומה, אומרים הל. הלמד נפלה והפכה להיות דגש חזק. הספר. לכן, איך מהייתים ה? הידיעה מתאים ה ודגש חזק. נכון? דגש חזק במקום אות שנפלה. אז יצא להגיד הל ספר. פועל עם שורש הל, שאם אני הופך אותו לשורש עם שלוש אותיות, הלל. נכון? הנרות הללו. נכון? אנו מדליקים. הללו, משון הלל. זאת אומרת, שההלל זה האפשרות של הגדרת היחס בין הנברא לבורא, וזה בלתי אפשרי כל זמן שיש רשעים בעולם, כל זמן שיש רע בעולם. לכן בינתיים אנחנו אומרים תהילה, זו המשמעות של התפילה. ופי יגיד תהילתך, כי אי אפשר להגיד תהילה שלמה שהרי חסרים דברים בעולם. מה חסר? מה שאני הולך להתפלל עליו. אם הייתי אומר הלל, כבר לא היה מקום לתפילה. אם אני מתפלל, סימן שעדיין זה תהילה. זאת הסיבה שאת ההלל אומרים אחרי העמידה, ולא לפני. עד כאן מובן. אחרי כי ביקשתי והתמלא כל מה שרציתי. אז לא חסר, עכשיו אני יכול להגיד הלל.
למה המילה הלל, אם המילה מזה ידוע זה הגדרה?
לא הבנתי את השאלה.
למה המילה הלל היא
הגדרה? כי זה המשמעות של ה' הידיעה. הדבר, המוגדר. מה? כי זה דרכו של הדקדוק, ששורש של שתי אותיות מכפיל את האות השנייה. נכון? נכון? למען תמוצו, מוצו, תמוצו, שורש, מצץ. נכון? באמת או לא? מה? הלל אומרים אחרי התפילה, כן. אה? איך אתה יודע? אם אני... זה נכון. אבל יש בימים שבהם אומרים הלל איזה מין הקרנה מן העולם העתידי. לכן אפשר לומר. כלומר, כשאני אומר הלל, ביום שצריך להגיד הלל, זה בגלל שמשהו מהעולם המתוקן התרחש בעולמי. הייתה יערה. נדר? לכן כל מי שמאמין בקדוש ברוך הוא אומר הלל ביום העצמאות. כן. ברור. הנה המה, זה לא אני אומר, זה הגמרא אומרת. הגמרא אומרת שלעתיד לבוא, מה גרם לצדיקים שהתבזבז שולחנם לעתיד לבוא? קטנות שהייתה בהם שלא האמינו בקדוש ברוך הוא. מכאן היה אומר הרב צבי יהודה קוק, יש צדיקים שמאמינים וצדיקים שאינם מאמינים. גמרא בסוף סוטה. אז מי שמאמין, זה מי, כולם אומרים הלל ביום העצמאות כמובן. איזה שאלה. פסוק תדבר. אנחנו ממשיכים בפרק י' ז', פסוק תדבר. הנה המה אומרים אליי, היה דבר השם, יבונה. צוחקים על ירמיהו. אתה אומר דבר השם, נראה אותך. אתה אומר יהיה חורבן, נראה, תביא. אתה רואה שאין חורבן. זה מבאס אותו נורא. מה, הוא לא רוצה שיהיה חורבן. מצד שני, זה הנבואה שלו. גם בישעיהו, כן? ותקרא ותבוא הצד קדוש ישראל. שם אפילו משתמשים בביטויים של ישעיהו, שהוא רגיל לומר קדוש ישראל, אז הציבור לועג לו. תבוא הצד קדוש ישראל. טוב. אז הנה אומרים אליי, זה תמיד הסבל של הצדיק, זה שהוא חי לפי קריטריונים של מציאות אחת, ובמציאות זה מתנהג אחרת. באופן כללי הצדיקים חיים על פי המוסר, ובמציאות הם חיים לפי הגורל. זה נקרא צדיק ורע לו, שאין התאמה בין עולמו הפנימי לבין המציאות הגלויה. זה הסבל הגדול. הם, הנה הם מה אומרים אליי, איה דבר השם, יבונה. ואני לא עצתי מרועי אחריך, ויום אנוש לא התאוויתי, אתה ידעת. מוצא שפתי נוכח פניך היה. עברית לא פשוטה, נכון? מה מתכוון ירמיה? הוא אומר, אני לא דחפתי את עצמי להיות נביא. זה, מה אני יכולתי לעשות? אני לא עצתי מרואה אחריך, להיות רואה האומר את דבריך, שבא אחריך. מלהיות רואה אחריך. כן, זה הנביאים מקצרים. במיוחד שזה בשעה של התרגשות. בהתרגשות האדם מקצר בלשונו. ויום אנוש, מה? לא, לא עצתי, שים לב שיש פסק בין עצתי לבין מרואה. אם לא היה פסק, היה כדבריך. אבל אני לא עצתי. נקודה. מרואה אחריך. בכל זאת נהייתי רואה. כל מם פה הוא לא מם הניגוד, אלא הסכמתי בסוף. אבל לא עצתי לזה. כן? ויום אנוש, האמת היא יש ביטוי כזה, ויראו מגשת אליו. יכולה צריך להיות ויראו לגשת. כן? אלא החסידים מסבירים שככל שהם התקרבו למשה, הם התמלאו יותר יראה. ויראו מעצם זה שהם ניגשים. כן? ואני לא עצתי מרואה אחריך. כלומר, ככל שנהייתי יותר ויותר קרוב להיות רואה, פחות ופחות עצתי. כן? זה מה שגנוז כאן. ויום אנוש לא התאוויתי. מה זה יום אנוש? להגיד נבואות על היום הקשה. לא רציתי. אתה ידעת, כלומר אתה יודע מה היה הרצון שלי. כן, כי הרי המבקרים של ירמיהו סברו שירמיהו משתוקק לנבא נבואות חורבן. הוא אומר, לא, אתה ידעת. מוצא שפתי נוכח פניך היה. אתה כפית את זה עליי. זה היה אצלך, ורצית שמישהו יגיד את זה. אל תהי, יכול להיות שגם רומז שאת הנבואות הוא קיבל במקדש. זה יכול להיות. כן, מה איפה זה מקום פני השם? כן, זה במקדש. גי חיזיון, אמר ישעיהו. המקום שממנו הנביאים שואבים את נבואתם. י"ז, אל תהיה לי למחיתה. כלומר, כיוון שאני בעצם עובד אצלך, אז תן לי תנאים, תנאי עבודה, אל תהיה לי למחיתה. מחסי אתה, מחסי אתה ביום רע. יבושו רודפיי, ואל יבושה. אני. מחיתה זה מכשול. מכשול, זה מלכודת. מקום שנופלים אליו. קרוב למילה הארמית נחת, שפירושה לרדת. נחת. נכון? בעברית מודרנית, מזה לקחו את המילה נחיתה. יש המראה, יש נחיתה. זה במילה הארמית. מה?
נחת רוח זה גם.
לא, נחת רוח זה מלשון לנוח. מנוח. אלא מה? המקובלים עשו מזה משחק מילים. כן, נחת רוח, שהרוח נוחתת. טוב. אל תהיה לי למחיתה, או מלשון פחד, חיתת. כן, יש ביטוי כזה, שמחה לצדיק עשות משפט, ומחיתה לפועלי אבן. כן. מחסיה אתה, יאמרה. יבושו רודפיי, ואל יבושה אני. למה שאני אסבול? יחתו המה, ואל איחתה אני. מה זה איחתה? אפחד. מפחד. הבי עליהם יום רע. מה זה הבי? כמו הווה. נכון? הווה, הבי, זה. הבי עליהם יום רע. ומשנה שיברון שוברם. למה ירמיהו כזה מתעצבן על הרודפים אותו? כי זה חילול השם. זה שהם יכולים לתקוף אותו, זה חילול השם. כה אמר השם אליי. עכשיו מתחילה נבואה חדשה, שבה ירמיהו מדבר על מצווה ספציפית. כה אמר השם אליי. הלוך. ועמדת בשער בני העם אשר יבואו בו מלכי יהודה, ואשר יצאו בו, ובכל שערי ירושלים. כלומר, תלך למקום שהעם נמצא שם. גם המלך, גם העם, כולם נמצאים שם. ואמרת עליהם, שימרו דבר השם, מלכי יהודה, וכל יהודה, וכל יושבי ירושלים, הבאים בשערים האלה. אני לא מבין, מה זה בכל יהודה וכל ירושלים? היה צריך להיות ירושלים ויהודה. הרי איפה הוא נמצא? בירושלים, נכון? אז הסדר פה לא מובן. איך הוא פונה קודם כל אל מלכי יהודה, ואחרי זה אל יהודה, ואחרי זה אל ירושלים. הבנתם את השאלה? מה? נו. אז אני שואל, למה בסדר הזה? זה בדיוק השאלה שלי. התשובה היא שכנראה הוא אומר את זה בשעה של עלייה לרגל. אז זמן העלייה לרגל, מה שבולט זה כל יהודה. מלכי יהודה וכל יהודה. ואמרת עליהם שימו דבר השם מלכי יהודה וכל יהודה וכל יושבי ירושלים. הבאים בשערים האלה, כה אמר השם, ישמרו בנפשותיכם, ואל תישאו מסע ביום השבת, והבאתם בשערי ירושלים. אז אם כן, מה החילול שבת שירמיהו ראה? ההבאה, נכון? אז זה יכול להיות הוצאה מרשות לרשות, זה יכול להיות תחומין, כן? יכול להיות טלטול ברשות הרבים. על כל פנים, מה שאנחנו רואים, שהנביא, כשהוא מדבר על השבת, המלאכה הראשונה שהוא מזכיר, היא הוצאה, מלאכת הוצאה. וחז"ל אמרו גם כן, תחילת מסכת שבת, לא חז"ל, תוספות, הפרקים הראשונים של מסכת שבת בעיקרם מדברים על הוצאה מרשות לרשות, גם המשנה הראשונה, נכון? יציאות השבת. אומרים התוספות, למה? כי מלאכת הוצאה נקראת מלאכה גרועה, שזה לא נראה מלאכה. לכן היה צריך לשים דגש מיוחד. בסדר? אגב, מאיפה למדו שאסור להביא בשבת? שכתוב, ויעבירו כל במחנה, למור איש ואישה, אל יביאו עוד, נכון? מלאכה למלאכת הקודש, ויקלה העם מהביא. ויקלה העם מהביא. זאת אומרת ש... ועל זה נאמר, לא יעשו עוד מלאכה למלאכת הקודש. אז זה נקרא מלאכה, להביא נקרא מלאכה. ומי זה שמביא? העם. נכון? מכאן שהעם היה מביא יותר ממה שבני ישראל היו מביאים. נכון? בני ישראל זה בני אברהם, יצחק ויעקב. העם זה הערב רב.
רק הערב רב?
העם, בספר שמות זה הערב רב. ויקלה העם. כן, שלעם היה יותר זהב. כן, לכן לא במקרה הם עשו גם את העגל מהזהב. על כל פנים, למה אני אומר את זה? אם הביטוי שבו התורה הזכירה את מלאכת הוצאה קשור לעם, לא בכדי כאן אומר השם לירמיהו בפסוק י"ט, ועמדת בשער בני העם. אשר יעבו בו מלכי יהודה, אשר יצאו. זה המקום שבו העם מביא. כלומר, מי שמקיים מלאכת הוצאה או הבאה, נקרא בשם העם. עד כאן מובן? לא יודע אם לשבח או לגנאי, אבל עובדה. כן? כלומר, יש שימוש של ירמיהו במינוח של התורה איפה שאפשר. כלומר, אתה רואה שזה נמצא בראש שלו, הביטוי העם, כשהוא מדבר על הוצאה. מלכי יהודה. למה לא מלך יהודה? יש שאלה, אחד שאל את הרב שלו, למה כתוב שופטים ושוטרים ומלכים תיתן לך? הרי שופטים ושוטרים רבים, אבל מלכים למה רבים? ואז הרב מתחיל איזה פלפול. בסוף מישהו אומר לרבי, אבל לא כתוב מלכים, כתוב שופטים ושוטרים. אומר הרב, גם זה תירוץ, אבל במקרה הזה כתוב מלכים, מלכי יהודה. יש לזה כמה אפשרויות. או שבאופן כללי תמיד מלכי יהודה לדורותיהם היו עוברים שם. או הכוונה לזמן שבו יש שני מלכים ביהודה. וזה קרה מספר פעמים, בימי ירמיהו. אנחנו ראינו לפני כן שיש שלום בן יאשיהו, המולך תחת אביו, כך כתוב. לא מצאנו ברשימת מלכי יהודה ששלום מלך. ואז יש בירור שלם אצל המפרשים למי הוא התכוון. יכול להיות שמדובר שאחרי יאשיהו היה ויכוח מי המלך, עם שלום או צדקיה. דבר נוסף, כשיחוניה מלך יהודה גלה, הוא עמד במקומו צדקיהו מלך יהודה. אף על פי כן, יחוניה לא פסק מלהיות מלך יהודה, למרות שצדקיהו הוא המולך. לכן אפשר להגיד שיש מצב פרדוקסלי שיש שני מלכים ביהודה. בסדר? אז כן אומר, פסוק כ"א, כה אמר השם, ישמרו בנפשותיכם ואל תסרו מסע ביום השבת והבאתם בשערי ירושלים. רואים שגם נחמיה, הרבה יותר מאוחר, בזמן שיבת ציון, כשהוא נלחם את מלחמת השבת, זה על כך שבאים סוחרים, צורים, ומוכרים דג, מביאים דג בשערי ירושלים ביום השבת. כלומר, העניין של אהבה זה הדבר הקשה. זה הדבר הכי קשה בשבת, לא לעשות מסחר. עכשיו, איסור מסחר בשבת הוא איסור דרבנן. אהבה דאורייתא. כן. ולא תוציאו מסע מבתיכם ביום השבת. וכל מלאכה לא תעשו. כלומר, מה זה כל מלאכה? שאר מלאכות. וקידשתם את יום השבת כאשר ציוויתי את אבותיכם. זאת אומרת שירמיהו מדבר אל אומה שיודעת שהאבות צוו בשמירת השבת. זה לא דבר חדש. למה אני מדייק את זה? כי המחקרים באקדמיה טוענים שהשבת חודשה בימי ירמיהו. אבל אם זה נכון, אז למה הוא אומר, כאשר ציוויתי את אבותיכם? היו אומרים לו העם, זה דבר חדש, מה אתה מספר לנו שציוויתי את אבותיכם? צלוף חד. מקושש, מי אמר שזה צלוף חד? זה חזל אמרו, זה רבי עקיבא אמר, נכון? אמר לו רבי אליעזר, עליך עתיד ייתן את הדין. כי אם זה הוא, והתורה כיסתה, ואם זה לא הוא, למה האשמת אותו? כן. על כל מקרה, כן, יש, בתורה זה מלא. השאלה היא מתי חוברו הטקסטים האלה. אז באקדמיה מסתמכים על זה שירמיהו מדבר על השבת, סימן שזה חדש. והדברים האלה הם הבל וריק. כי הרי כשהוא מדבר על השבת, הוא אומר כאשר ציוויתי את אבותיכם. במשפט שהוא מתייחס לדבר שהוא ידוע מדורות. בסדר? זה כמו שלמשל, בקירות, במוזיאון ישראל, על אמונת הייחוד, כתבו, אין זה ידוע מתי התחילו העברים להאמין באל אחד בלבד. אבל ללא כל ספק, הדבר הזה היה הדרגתי, התמעטות מספר האלים עד שנשאר רק אחד. כיוון שזה כתוב על הקיר של המוזיאון, זה סימן שזה נכון. יש רק בעיה אחת. אם זה היה נכון, היה צריך להיות שהנביאים ידברו בסגנון שונה מאיך שהם דיברו. הנביאים היו צריכים לבוא אל עם ישראל ולומר, כה אמר השם, יש רק אל אחד. אבל לא ככה הם מדברים. הם מדברים אל העם כמי שלא בסדר. למה עזבתם את השם ואתם עובדים אל אלוהים אחרים? אם הרעיון היה חדש, אז העם לא היה מבין על מה הנביאים מדברים. סימן שעד רבה, הנביאים מדברים מתוך ידיעה שהעם יודע שפעם עבדו רק השם אחד. ולא שמעו ולא יטו את אוזנם ויגשו את עורפם לבלתי שמוע ולבלתי קחת מוסר. טוב, עד כאן להיום. שלום.